לא רבותיי. צריך להמשיך, לא? סיימנו? לא סיימנו. טוב. פעם שעברה קפצנו לשמונה קבצים או משהו, לא?
כן.
נדמה לי, כן. טוב. אז שוב שלום לכולם. אנחנו בעצם הגענו לנקודה שכמו שבאדם היחיד יש שני כוחות, שכמו שראינו בשמונה קבצים, אחד הוא המעורר ואחד הוא המסדר, כלומר המעורר את הכוח והשני מסדר את הכוח לפי ערכו המדויק, אז כך גם בעם ישראל יש שני כוחות. כוח אחד הוא הכוח המעורר את תופעתם של ישראל, זה הכוח החומרי, בחינת משה רבן יוסף, שהוא ממשיך את יוסף שהיה משבר לכל הארץ, משנה למלך מצרים, ידע 70 שפות, מססל בשערו וכו'. אבל מצד אחד צדיק יסוד עולם, קדושתו העצמית של יוסף, ולעומת זאת יש כוח יהודה שהוא הכוח המיוחד לישראל, שבזה אנחנו נבדלים לגמרי מאומות העולם, לעומת יוסף שהוא נראה כמו שאמרנו משותף. טוב, הגענו אצלי בספר עמוד 95 בערך שורה 246, שורה שישית, יש שם הערה מספר 14 בעמוד השני למעלה, בעמוד השני למעלה יש שם הערה 14, לשם הגענו. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד, לשם הגענו. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה, כלומר, מה באמת המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את שני הכוחות האלה באומה, יוסף ויהודה, שיהיו בית הכוחות נכללים כאחד. זאת אומרת, ככל כוח, שלא רק שהוא לא סותר את זולתו, אלא הוא מעצים את זולתו. אני יכול לעשות הרגע איזה פוס כללי? שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו כלול משני צדדים, זכר ונקבה, נכון? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, אדם, אנחנו עדיין בגן עדן, אדם, כרעיון, כמשל, לא כגוף, כי אנחנו בגן עדן, אדם שכולל בתוכו שני צדדי אדם, הנקראים זכרי ונקבי. יפה. ושני הצדדים האלה הם חלק מאורגן אחד. שני חלקים של שלם אחד. בסדר? כמו למשל גוף האדם, שיש בו איברים שונים, וכל איבר יודע שהוא חלק מהמערכת הכוללת. המוח לא נכנס למאבקים בלב, והלב לא נכנס למאבקים במוח. הפוך, עם המוח הפוך המשתפים פעולה אחד עם השני, כדי שכל הגוף יחיה. יפה. בשלב השני, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. המילה לבדו כמובן אין פירושה בודד, כלומר לבד, כי האדם בהגדרתו כאדם הוא זכר ונקבה. כמו שאמרנו מקודם, ברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. לפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. אז לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבדו, כלומר לבודים, לבוד, מחוברים. למה לא טוב? למה לא טוב? לפחות זה מצוין. אומר הרב באורות, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. זאת אומרת, ברגע שהכישרונות נמצאים במקום אחד, ריבוי כישרונות יוצר אי יכולת לגלות כל כישרון באופן מקסימלי, ויוצר בינוניות בהרבה מאוד תחומים. למשל דוגמה, אדם שיש לו כישרון נגינה, אז בדרך כלל רוב בני אדם מנגנים על כלי אחד, או רוב בני אדם מנגנים על כלים ממשפחה אחת. אבל לא מצאנו הרבה בני אדם שמנגנים באופן מקצועני על הרבה כלים ממשפחות שונות. כלומר, לא מצאנו נגן מקצוען שהוא מקצוען בטופים ומקצוען בכינור ומקצוען בקלרינט וכדומה, זה הדרך. אלא אם אתה בכלי נשיפה, אתה כלי נשיפה, אתה בכלי הקשה, כלי הקשה, בסדר. אז ריבוי כישרונות במקום אחד יכול ליצור בינוניות בהופעת הכישרונות. כי במקום להתמקצע בכישרון מרכזי אחד, אנחנו מנסים להופיע את כל הכוחות, ואז אנחנו מקבלים חיים בינוניים. לכן לא טוב היות האדם, הכולל בתוכו את הכישרון האנושי הזכרי ואת הכישרון האנושי הנקבי, לא טוב היות שני הכישרונות האלה מחוברים. כי ברגע שהם מחוברים, הזכר יפריע לנקבה להיות נקבה, והנקבה תפריע לזכר להיות זכר. אז מה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו. אני אפריד את הצד הנקבי מן האדם, ואז נקבל נקבה לחוד, סוד הנסירה, נקבה לחוד וזכר לחוד, ויצור ביניהם כוח משיכה, עכשיו המשפט שאליו אני חותר, ואז בניגוד לשלב הראשון, שבו חצי ועוד חצי שווה אחד, כי כל אחד מהכוחות הזכר והנקבה לא יכול להשלים את עצמו במקסימום האפשרי לו, כי הכוח השני מפריע לו, אז כמשל חצי ועוד חצי שווה אחד, עכשיו אחרי שאנחנו ניסרנו אותם, והפרדנו אותם, זה מזה, והקדוש ברוך הוא ייצור כוח משיכה ביניהם, אז קיבלנו אחד ועוד אחד שווה אחד. אז אחד ועוד אחד אחרי הנסירה שווה אחד יותר מאשר חצי ועוד חצי שווה אחד. אז הקדוש ברוך הוא ברא, עד לכאן הדוגמה, עכשיו חוזרים אלינו. אז הקדוש ברוך הוא ברא שני שבטים בישראל, שכל אחד צריך להעצים את עצמו באופן מקסימלי בלי ששבט אחר יפריע לו. השבט יוסף הוא אחראי על הבניין החומרי של האומה, שבגרעיניותו הצד הרוחני, אבל בהופעה המעשית הצד החומרי. יחשוב יבנה את הצד החומרי, זה יהיה מקסימלי. ושבט יהודה הייתה יהודה לקדשו אחרי הצד הקדושתי שבאו. ורק אחרי שיש לנו יהודה ויש לנו יוסף וכל אחד משלים את עצמו, עכשיו נכללים כאחד. אז אחד יהודה ועוד אחד יוסף שווה אחד, נקרא לזה מלכות ישראל השלמה. זאת הייתה התוכנית המקורית. שאחד ועוד אחד שווה אחד. ששני הצדדים שבאדם, זכר ונקבה, יהיה עזר. אבל זה יכול להפך לכנגדו. כלומר, במקום ששני הכוחות יתחברו ויהיו אחד, אחד יותר גדול משני אחדים הקטנים, שזה הרבה יותר גדול משני החצאים שרכיבו את האחד הקטן בהתחלה, זה יכול להיות חד ושלום, אחד נגד אחד. אז זכה איזה לא זכה כנגדו. אז זה מה שקרה פה, שבמקום שיוסף ויהודה יתאחדו, אחרי שכל אחד הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ואז נקבל את שלמות ההכללה, שההכללה כוללת את, 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 המקסימ, את המקסימום האפשרי של הופעת שני הכוחות, כל אחד לקשה עצמו ואחד החיבור ביניהם ביחד, קיבלנו מאבקים, קיבלנו מלחמות, שאול רוצה להרוג את דוד, משיח בן יוסף רוצה להרוג את משיח בן דוד. וידש אליו יהודה. אני קורא. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו בית הכוחות נכללים כאחד. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה. היינו אומרים, רגע, אבל זה שני כוחות נפרדים. כמו זכר ונקבה אחרי הנסירה, נהפכו לאיש ואישה, שני כוחות נפרדים. כן, אבל כבר אחרי יצר ביניהם כוח משיכה. כדי לקבל את ההרמוניה, אותו דבר פה. יוסף ויהודה שני כוחות נפרדים, נכון, אבל יש כוח משיכה בנוסף ליהודה שרק הוא יכול להשלים באמת את ההשלמה השלמה, ואז לא רק שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה, אם הם יהיו זהים, אז אין מה לעזור. אז יוסף זה יהודה, ויהודה זה יוסף, אז לא מצא שני כוחות. אבל אם יוסף זה יוסף, ויהודה זה יהודה, וכל אחד מוצא את עצמו מהכוח אל הפועל, ואז הם מתחברים, וכל אחד מזין את השני במה שהוא צריך, זה המצב האידיאלי. אז הרב כאן שואל, אז איך יכול להיות שהגענו למצב של מתח כזה, של מאבק כזה, של מתנגשות כזאת, מלחמה כזאת, בין יוסף ליהודה, בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד? אני אומר זה בשפה הכי פשוטה, בין הציונות החילונית למדינת ערכי ההלכה, ערכי תורה. איך הגענו לכזאת התנגשות? זה כאן מה שהרב שואל. כי התכלית, המטרה הראשונה, לא הייתה כזאת. לא די שלא יהיו סותרים זה את זה, אלא כי הם עוד עוזרים זה לזה. תסתכל רגע, אני מדלג רגע על ה... לא, לא נדלג, חשוב. כמו שנאמר, ואמרו זל במדרש שנאמר בדוד אדמוני, כלומר, דוד המלך הוא אדמוני, והאדמוניות הזאת, האדום הזה, מזכיר לנו את עשיו, כמו שנאמר בעשיו, אלא להבדיל מעשיו שהוא רק אדמוני, אלא שנתווסף בו, נוסף בו יפה עיניים. אז תמיד השיער הוא סמל יותר לצדדים החומריים של האדם, העיניים זה סמל יותר לעיניים הרוחניות שלו, לראות בעיני הנשמה, בעיני השכל, בעין הפקיחה וכו'. אז היה צד בדוד שהוא צד של עשיו. הייתי אומר ככה, השיערות הג'ינג'יות של דוד הם בעצם היוספיות של יוסף, זה הצד החומרי. והעיניים המיוחדות, יפה עיניים, העיניים המיוחדות של דוד, זה התוספת על גבי יוסף, והכללה בתוכו את יוסף, זה יותר הצד הרוחני, הצד הקדושתי, הצד הפנימי. כך אומר המדרש, אמרו זה במדרש, תראו אחר כך מי שרוצה, בראשית רבה, סמך ג' ח' כפי שמצוין כאן, סמך ג' ח', מקווה שהציטוט כאן נכון, שנאמר בדוד אדמוני כמו שאמר בעשיו, אלא שנוסף בו יפה עיניים, הוא מדעת סנהדרין הורג, הוא לא הורג כי הוא אדום, איש דמים, כמו עשיו, איש צייד שדה, אלא הורג מכוח העיניים, עיני העדה, העיניים של הסנהדרין. כלומר, מצד אחד, קיבוץ הגבורה החומרית וכל הצלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים מצד אחד, בחינת יוסף, בחינת עשיו, כיוון שנולד יוסף, נולד סתמה של עשיו, אבל עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש, מרומה וקדוש. זאת הייתה המטרה. אדמוני, יפה עיני. ומה קרה בפועל? חילוק בין אדמוני ליפה עיני. חילוק בין המד החומרי, בחינת אדמוני שערות, עם הממד השני יפה עיני, בחינת הצד הרוחני הפנימי יותר. ולולא שגרמו אבונות, תכף נראה איך, וישראל מעשו במלכות בית דוד עד שנחלקה האומה, עשרת השבטים שאפרים, שהוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו, היה הכל מאוחד בכוח אחד, על ידי עץ יהודה, שהיה כולל גם כן כוחות של יוסף. אני מזכיר לכולנו שהאילולה של הרצל הייתה, מתי האילולה של הרצל? אתמול. נכון? ההזכרה של הרצל אתמול. כן. מי אמר אל מלא רחמים על הרצל? מי אמר בשניות אותיות נשמה על הרצל? כמעט אף אחד. כלומר, אלה שמסתפקים בהרצל ולא רוצים יא, הרצל יא, אז מה אתה רוצה? משנה. זה ציונות חילונית. אלה שהם באים בשם השם, שם נתקי, מה זה קשור להרצל? נכון? וזה מה שכאן הרב אומר. זה המספד על הרצל. כלומר, הרצל זה הכוח היוספי, זה גילוי של הכוח היוספי באומה, שאם מצבנו היה תקין, אז היה ברור ששם השם היה מתווסף להרצל. ואז היינו מקבלים את הרצליה, כמשל. הרצליה נקראת הרצליה על שם הרצל. כן או לא? כן? אתם יודעים, מי שפעם נסע ב... בכביש איילון. כביש? נתיבי איילון. נתיבי איילון. אז הוא נכנס להרצליה דרך רחוב שבעת הכוכבים. נכון? מה זה שבעת הכוכבים? זה הדגל שהרצל הציע. כן, שבעת ימי עבודה, או יותר נכון שבע שעות עבודה ביום. כי היהודים ההולכים אל הארץ צריכים להיות יצרנים וכו'. רקע לבן, כך חשב הרצל הדגל, יהיה רקע לבן, חופש, ושבע שעות עבודה ביום, יצרנות. חופש לאומי, יצרנות, חומרי, יפה. אבל הדגל הזה לא התקבל. כי מה חסר? תוכן הרוחני. עד שבא וולפסון אמר, רגע, רגע. מצד אחד, הצד החומרי הוא חשוב, זה מגן דוד, זה המגן של לוחמי דוד. מצד שני, התליד. נכון? יפה. לכן מי שיסע בנתיבי האלון לפני ימינו להרצליה, כל זה קוריוס, כן, זה נאמר פעם לפני ראש עיריית הרצליה. לשבע גרמן שהייתה שרת הבריאות, אני חושב. אז הוא נכנס לרחוב שבעת הכוכבים, ואחרי שרחוב שבעת הכוכבים זה רחוב, הרב קוק? קוק? רק יש בעיה, אחר כך זה ז'בוטינסקי. אני חושב, הזכרתי פעם פה. הזכרתי, אז הבדיחה ידועה. הזכרתי פעם משהו, כן. לא, פתאום שמתי לב לזה פעם, שנתתי, פתאום שם לב. טוב, אז זה מה שרב אומר, זה היה המצב האידיאלי. שיוסף ויהודה כל אחד השלים את כוחו, ושני הכוחות האלה תחדו ביחד להכללה אחת, לא רק שלא יסתרו אחד השני, אלא ישלימו את אחד את השני, ועץ יהודה ועץ אפרים יתאחדו. עוד משפט אחד רגע ברשותך, מדלג רגע לפסוק, ועל ידי קיבוץ בית הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. וכאן הערה שהרב אומר אותה בקיצור, אבל במקומות רבים מאוד, הוא מדייק את הדברים. יוסף שעסוק בבניין החומרי, הרב אומר שהתכונה שנזקקת לבניין החומרי היא תכונת החוזק. לכן הרבה מקומות תבדקו, כשהרב מדבר לבניין החומרי הוא מזכיר את המילה חוזק, שורש חזק. אז יהודה יקבל מיוסף את החוזק, והצד הרוחני של יהודה, שהיתרון שלו זאת העדינות שלו. הרבה פעמים כשהרב מדבר על התוכן הרוחני הוא משם המילה עדינות, גן עדן. אז יהודה ישפיע את עדינותו על החוזק של יוסף. אז החוזק של יוסף הצטרף לעדינות של יהודה, והעדינות של יהודה הצטרף לחוזק של יוסף, וקיבלנו עדינות חזקה, או חוזק עדין. איך הרב אומר באורות? גבורתנו עדינה היא. גבורה עדינה. זה היה המצב האופטימלי, זאת הייתה במחות הציפייה. הנה רק תראו איך זה כתוב. ועל ידי קיבוץ בית הכוחות יחדיו היו שני מתעלים, הכוח החומרי, שהוא חומרי, שהוא בהמי, שהוא יכול להיות פראי, שהוא יכול להיות חורבני. הכוח החומרי היה מתעדן, רק שנייה, על ידי שהוא מתקדש, וכן עדינות וקדושה, מהכוח של יהודה, וכוח החומרי של יוסף, המתעדן ומתקדש מצד קריבתו לקדושה מיוחדת לישראל, והכוח הרוחני של יהודה, שלפעמים יכול להיות חלש מבחינה חומרית, היה מתחזק ומתאמץ. אם כן, עדינות וקדושה, חוזק ואומץ, חזק ואמץ. היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, כדי לגלות עודו ותפארתו על ישראל. עד שקרני אורו היו מהירים גם כן על העולם כולו. וכמו שיהיה לעתיד לבוא, אני מדלג על הפסוק, לא מלחמה בין שני כוחות מתנגדים, כי מנוחה שלמה, שהוא הכבוד היותר עליון וניסה. זה מה שהיה אמור להיות. אז איך זה לא קרה? מה הייתה הסיבה? כן, מה רצתי להגיד מכל זה?
למה יוסף צריך 10 שבטים ויהודה 8?
לא קשור לשיעור. הלאה, בית.
אפשר להגיד שבעצם דוד היה לו את זה?
לא, חשוב. שאתה אומר, זה חשוב. דרך אגב, איפה הגעת למסקנה שיוסף זה 10 ויהודה 8? מה? אני לא אמרתי עשר
שבטים.
מהבחינה הזאת, בסדר, אוקיי. נעזוב את זה עכשיו, כן.
אפשר להגיד שבעצם
אצל
דוד זה היה?
הדינו
הצעני, כאילו
שאלו... לא הייתי אומר שאצל דוד זה היה, כי דוד בא אחרי שאול. היחס בין שאול לדוד, כמו שאמרנו, היחס בין יוסף ליהודה, זה היחס בין שאול לדוד. בואו נתחיל אחרת. היחס בין רחל אליה. ממשיך בין יוסף ליהודה, ממשיך בין שאול לדוד, אני מדלג, ממשיך בין יוסף, ממשיך בין דוד. ממשיך בין הציונות החילונית לציונות הדתית. מה? הייחוד הזה היה ברעיון המקורי. בוא נאמר ככה, לפני שהאחים מכרו את יוסף, אז זה היה יכול להופיע. כלומר, מכירת יוסף לפי זה יוצא, זה לא שזה מריבה לציונות פסים, אנחנו בגן, אלא המכירה של יוסף, כמו שהרב מסביר במדבר שור, ככה מסביר, שאחים חששו, או יותר נכון חשבו ולכן חששו, שכמו שיש פרי וקליפה, גרעין ופסולת, בין הבנים של אברהם, יצחק וישמעאל, ובין הבנים של יצחק, יעקב ועשיו, כך חשבו, יש פסולת בין בני יעקב, שיעקב, שיוסף הוא הפסולת, ושאר השבטים הם הגרעין, כשבפרט שראו את יוסף, יש יוסף בשערו וכו'. זאת הייתה המחשבה, וזה היה החשש של האחים. אז יוסף, כלומר, זה שאחים מכרו את יוסף, מה בעצם הם עשו? הם בעצם אמרו, יוסף לא יכול להיות חלק מכלל ישראל. כלומר, הממד החומרי המתגלה דרך הצינור שנקרא יוסף, שנראה משותף לנו ולאומות העולם, לא יכול להיות כלול בערך שנקרא עם ישראל. מכרו את יוסף. דוד מכר את שאול. יפה. אבל אנחנו יודעים שצריך את יוסף. ועד שיהודה לא ניגש. מה זה החלומות של יוסף שיוסף אמר, עד שהחלומות לא יתגשמו, אני לא מתגלה עליהם. מה קרה שהחלומות יתגשמו? האחים השתחוו לו. מה, אתה רוצה כבוד? אלא, מה זה השתחוו? האחים הבינו שכדי לבנות את כלל ישראל, חייב הצד הרוחני להשתחוות כמשל, כלומר, לתת את המקום ואת הערך ואת הכבוד בגבול גזרה המדויק שלו, לתוכן החומרי. ועד שיוסף לא ראה שזה מה שהם עושים, כלומר, שהם מממשים את החלום, אז בעצם אי אפשר לבנות את עם ישראל. זה היה המצב האידיאלי. אז מתי התחיל הבלגן, אם אפשר לומר? הבלגן התחיל כשהאחים לא ידעו את הערך של יוסף. זה התחיל אפילו יותר מזה, ותקנה רחל באחותה. זה התחיל אפילו יותר מזה, כי שם זה הפוך. זה התחיל אפילו יותר מזה כשלבן דחף את לאה. אבל ברובד המעשי שתלוי בנו, כשהאחים מכרו את יוסף, זרקו אותו לבור ומכרו אותו. ואז הוא מכיר יכול לקחו יוספי, לא צריך להצטרף לבניין האומה. עד שבסוף הגע של אב יהודה, ואז משתחווים, ואז יוסף מתגלה, אני יוסף אחיכם. כן, הנה תכף נראה. כלומר, הבירור בין יהודה ליוסף, בין האחים ליוסף, הוא בעצם הבירור של כל הדורות. נבואה שנצחה לדורות נשבה. כל הדורות יהיה הבירור הזה. יש לי תאווה לימודית, רוחנית, שעוד לא הצלחתי לממש אותה. לא יודע אם אני אצליח לממש אותה. פעם אחת, ללמוד כמו שצריך, בעומק ובעיון. אני אומר לכם, לא עשיתי את זה בחיי. לא יודע כמה אנשים עשו את זה בחיי. ללמוד פעם אחת בעיון את כל הסוגיה של המאבק בין שאול לדוד, על כלל הרבדים והשלבים, כל מה שהתורה, כל מה שהפסוקים מתארים בתנך, וכל מקרה לגופו, ולדק יותר בפרטים, מאיזה זווית המאבק עכשיו, ומאיזה זווית המאבק אחר כך, ומה התגובה. זה מרתק, לפי דעתי. כי היחס, המאבק בין שאול לדוד, זה יכול להאיר את כל התקופה שלנו. לדרך אגב, כשדוד נמצא במערה, מתחבא במערה, ושאול לא יודע שהוא שם, והוא יכול להרוג את שאול, ושאול אם היה יודע שדוד שם היה הורג את דוד, חודש שלום. נכון? מה דוד אומר? אני הורג אותו או לא? איך אני פוגע במשיח השם? זאת אומרת, יהודה מכיר בערכו של יוסף, דוד מכיר בערכו של שאול. שאול הרבה פעמים הוא זה שלא מכיר בערכו של דוד. כי מספיק לנו מדינה של להיות חופשי בארצנו, וכלכלה וטכנולוגיה, וביטחון, רווחה, מספיק. מה צריך עכשיו דתיים? תן לנו את המוטיבציה של החיילים הדתיים ותסלק את האידיאולוגיה שלהם. זהו. נשתמש במוטיבציה לצרכים של משיח בן יוסף. האידיאולוגיה זה מפחיד אותם. אז אמר לי אחד מפרופסור אחד כתב עיתון הארץ, אני מציע לסגור את המכינות הצבאיות ואת ישיבות ההסדר. יפה מאוד. רצינו. לא תשבטו. כן. סליחה, נו? יוסף כלפי חוץ נראה כזה.
כן, בסוף דבר הוא פנימי.
כן.
יהודה הוא רק פנימי.
נכון.
בסוף דבר יהודה
זה
שהוא גלה, ויוסף הוא הבסיס ליהודה.
נכון. דרך ארץ קדמה לתורה. מה?
יצא לך יוסף הוא יותר גדול.
בשורש הפנימי יוסף הוא יותר גדול. בגילוי המעשי יהודה יותר גדול. בשורש, אתה פותח פה סוגיה אדירה. בשורש הפנימי, הקודש הנמצא בחול, יותר גדול מהקודש הנמצא בקודש. הרי היה שהקודש הנמצא בחול, הקדוש ברוך הוא שם אותו בחול, והוא סומך עליו שהוא יוצא, יוציא את הקודש מתוך החול, ואפילו יקדש את החול. אז מצד הפנימיות של הדברים, הקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. מצד ההופעה המעשית, הרי סוף סוף החול הוא חוצץ בפני הקודש. אז הקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול. אז מהצד הגלוי, יהודה גדול מיוסף. בצד הפנימי, יוסף גדול מיהודה. דרך אגב, מי ש... ואני חושב שהזכרנו את זה באחד השיעורים, לקראת יום ירושלים. הרב מדבר הרבה על ציון וירושלים. נכון, בדרך כלל ההסבר הרגיל, שציון זה הצד החומרי, אשר בן יוסף, זה יוסף, ציונות, וירושלים זה יהודה, זה הצד הקדושתי, המקדש, נכון? אז זה המלכות וזה המקדש, יפה. ואז הרב אומר שירושלים היא ודאי יותר מציון. ירושלים היא הנשמה של הכלי החומרי שנקרא ציון. אבל בשני מקומות, לפחות, אני כרגע זוכר, אחד באורות, והשני, לא זוכר איפה, עכשיו בממרי ראייה אולי, כן, כן, אחד באורות ואחד בממרי ראייה, הרב מדבר על ציון ביחס לירושלים, שירושלים היא יותר מציון, אבל אז הוא אומר את הביטוי נקודת ציון. ציון זה ההופעה. נקודת ציון זאת הנקודה הפנימית, עוד לפני ההופעה, שירושלים. אז נקודת ציון יותר מירושלים. ירושלים יותר מציון. אז הקודש לבדו שבחול יותר גדול מהקודש שבקודש. נכון? זה ספר אורות, זה פסקה מפורשת. כן או לא? מכירים או לא? מה לא? אורות התחייה, פסקה ממזי, נא לכתוב מקור. חבר'ה, אין מצב, לא מכירים את זה, אז אפשר להתפטר. פסקה מ"ו. אורות התחייה, פסקה מ"ו, עמוד פ"ה. טוב. כשם שנשמת האדם. לא אמרתי ללמוד, אמרתי לקרוא. כשם שנשמת האדם. בן חמש, אני מקרא, בן חמש עשרה לתלמיד. כשם שנשמת האדם, שימו לב. אם הייתי שואל אתכם, תגידו מי יותר עליון ממי, האדם מהמלאכים או המלאכים מהאדם? מה? אז תלוי. נשמת האדם יותר עליונה מהמלאכים, אבל הנשמה של האדם הנמצאת בגוף היא יותר תחתונה מהמלאכים, כי הגוף חוצץ בעד הנשמה. לכן הרב אומר, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. לא כתוב כשם שהאדם. האדם הוא פחות מהמלאכים, כי הגוף שלו חוצץ בעד הנשמה הגדולה העליונה שלו מלהופיע. אז בסדר ההופעה ודאי שמלאכים יותר מבני אדם, אבל בשורש הרוחני בני אדם יותר ממלאכים. אז כשם שנשמת אדם, נשמת האדם, יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה, מפני העליונות שלה, ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום וכו', כן הקודש שבחול, לא הקודש שבחול ביחד, הקודש שנמצא בחול. לו היינו יכולים לבודד את הקודש מן החול, ולהעמיד את הקודש הזה שנמצא בחול, אל מוד הקודש לבדו שנמצא בקודש. והיינו שואלים, איזה קודש יותר גדול? הקודש שהוצאנו מהחול או הקודש שהוצאנו מהקודש? התשובה הייתה, הקודש שהוצאנו מהחול. איך אנחנו יודעים? כי הקדוש ברוך הוא שם את הקודש הזה בתוך החול, כי הוא סומך עליו שיכול להעיר את החול. אז כן, הקודש שבחול, הקודש לבדו שבחול, שירד עד ידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש. אלא שהוא מסתתר הרבה. אז ציון פחות מירושלים, נקודה ציון יותר מירושלים. אז יוסף פחות מיהודה, הגרעין הרוחני של יוסף, מידת היסוד, צדיק יסוד עולם, יותר מיהודה. בסדר? ולכן באמת, בצד הגלוי, אם הייתי שואל ילד, והזכרנו את זה, אם הייתי שואל ילד, תגיד, מה אתה זוכר מיוסף? אז הוא אומר, ירד למצרים, המשנה למלך. ותגיד, מה אתה זוכר מיהודה? יהודה, לפני שהם ישראל יורד למצרים, הוא מקים ישיבה. ואת יהודה שלח להורד לפניו גושנו. אז יוסף, הוא הקים את הפונקציה הכלכלית, ויהודה הקים את הפונקציה הרוחנית. בצד הגלוי, אז יש יודע יותר מיוסף. אבל בצד הפנימי, יוסף יותר מיהודה. דרך אגב, יכול להיות, זה לא מה שהרב אומר בעיניה, אבל יכול להיות שאולי ההתלבטות בגמרא, האם ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, שנאמר לגבי יוסף, האם זה מלאכתו ממש, או חס ושלום לשכב עם אשת פוטיפר, אז יכול להיות שההתלבטות בגמרא היא בעצם ההתלבטות בין שני הממדים האלה ביוסף. האם יוסף הוא צדיק יסוד עולם, ואז יבוא הביתה לעשות מלאכתו, למרות כל מה שהיא ניסתה לעשות לו, והוא עמד בניסיון בגבורה ובצורה בלתי, בצורה אלוקית בלתי פלאית, או חד ושלום שהצד החומרי התגבר עליו, הצד החיצוני או הצד הפנימי. אולי זאת ההתלבטות בגמרא. כמובן, המסקנה של הגמרא ידוע. טוב, אז עד לכאן מה שהיה צריך להיות המצב האופטימלי. אבל, אמנם אבונותינו איתו אלה, שנתחלקה מלכות בית דוד, וכל אחד מן הכוחות השונים או השניים, או השניים או השונים, טוב, כאן בהקשר הזה נראה לי אותו הסבר, וכל אחד מן הכוחות השניים שהיו רואים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו. אם נחזור רגע למשל של הזכר והנקבה, שבהתחלה הם היו מחוברים במציאות אחת, ואחר כך הוא יפריד אותם ויצר כוח משיכה. כן, אבל לפעמים יכול להיות שכל כוח הזכרי והנקבי התפתח לבדו, נקרא לזה רווקות מאוחרת, ואז האדם הזכרי שבגיל 40 הוא עדיין רווק, והאדם הנקבי שבגיל 40 עדיין רווקה, הם כבר בכלל לא מסוגלים לפתח זוגיות, כי הם כל כך התרגלו להיות עם עצמם, ולהיות עם האישיות המיוחדת שלהם, וחוסר הפתיחות והמוכנות בכלל להכיר משהו אחר ולהכניס לתוכה משהו אחר, זה בלתי אפשרי. אני פגשתי את שרי הרב לא פעם ולא פעמים אנשים בגילי הרווקות המתבגרים מאוד, 40-50, בשיחה איתם או בצורת ההתנהלות שלהם, אתה רואה שהם לא מסוגלים להתחתן. הם איבדו את האופציה להתחתן. כי הם כל כך שבועים בתוך הקונספציה של עצמם, הם התרגלו, הם 20 שנה חיים רק עם עצמם. תחשבו רגע, 20 שנה אדם חי עם עצמו. מחליט עם עצמו, חושב עם עצמו, רוצה עם עצמו, עושה עם עצמו, הכל מה שהוא. פתאום נכנס עוד 100% לחיים שלו. איך זה יכול להיות? עם ה-100% שלו הוא קושי מסתדר, עוד 100% על גבי זה. זה לא מצחיק, אז שלא נגיע לזה. יש שלב בחיים שבו אדם כבר לא מסוגל להתחתן. נפשית, מחשבתית, הוא לא מסוגל להתחתן. הוא כל כך שבוי בתוך הקונספציה הייחודית שלו. ודרך אגב, אחד היתרונות של נישואים בגילאים צעירים, אני אומר עכשיו משפט שאסור לומר אותו, אני אומר משפט מסוכן מאוד, אחד היתרונות של נישואים בגיל צעירים שהם לא מספיק חושבים. כי אם היו חושבים, לא היו מתחתנים. איך אפשר להצליח פה בשני עולמות כאלה שונים ומנוגדים? אז זה יתרון שאתה חי בסרט, אחרי אתה צריך לפתור את הבעיות שבסרט, בסדר? אבל מה, למה אתה מצחיק? יש פה מה? יש פה רווק צעיר, ערוס בעל צעיר. מה? מה? חבר'ה, אתם צעירים מדי כדי להבין כמה המשפט שאמרתי נכון. כלומר, זה שאמר הפסוק זה לא מצריך בכלל. זה שאמר הפסוק, אהבה מקלקלת את השורה. כדאי להקשיב לזה. זה שאמר הפסוק, אהבה מקלקלת את השורה, יש איזה חיסרון. כי ברגע שאתה אוהב ואתה מסונבר מעולם רגשי וכדומה, אז אתה יוצא מהיושר, זה מקלקל את השורה. אתה רואה עקום. טוב, אחר כך לך, תחזיר ליושר, יכול להיות שלפעמים אפשרי. אבל מצד שני, זה הצד השלילי של אהבה מקלקלת את השורה. מצד שני, יש יתרון לאהבה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה. לפעמים זה שאתה לא רואה ישר, זה טוב. כי אם היית רואה ישר מדי, אז היית נמנע מלעשות כל מיני דברים בחיים. חד ושלום, שלא נדע. אם אדם היה יוצא לנהיגה באוטו, כשהוא יודע את כל הסטטיסטיקות, כמה אנשים חד ושלום נפגעים, נהרגים, נפצעים, בדרכים, כמה מכוניות נזוקות, כמה הכסף זה עולה לטפל במכונית וכו'. האדם לא רוצה לעשות רישיון נהיגה נראה לי. אז כל הדברים האלה נעלמים מאיתנו. אנחנו צעירים, עושים רישיון, לא, אין לנו מספיק שיקול דעת כדי להבין את כל המרכיבים, וכבר התרגלנו, אז כבר הכסף זורם במוסך, זה כבר חלק מהחיים, אין ברירה מה אפשר לעשות, אי אפשר בלי. אבל אם אנו מגיעים לזה בשלב יותר בוגר, יכול להיות שנאמר רגע, מה עדיף ללכת ברגל? זה סוג של מנגנון אלוקי שכתוב בחוברה שהגן עלינו, שהוא מסלק מאיתנו מחשבות מיותרות ונותן לכוחות אחרים לא מחשביים להופיע ביתר שאת ויתר עוז, כדי להזן את המחשבות היתרות, לא שאנחנו מבטלים את המחשבה, כדי לבטל את המחשבות היתרות המסוכנות שימנעו מאיתנו מלהחליט החלטות. אתה רוצה שנתחיל לדון עכשיו כמה מחשבות אמיתיות? אתה יודע שכל אדם שהולך עכשיו לרופא, מי יודע מה הרופא מגלה עליו? כל אדם שעכשיו הולך לרופא, היה מגלה, תוציא מכונית מהניילון. תכניס אותה לבדיקה במכון, לבדיקת מכוניות. אתה יודע איזה רשימה תקבל? אז כל אחד מאיתנו עכשיו הולך לרופא, אנו חושבים רק את כף לב מהרשימה. ברוך השם שאנחנו לא יודעים איזה בעיות יש לנו. עכשיו מצד שני, זה קשור לשיחת המת. עכשיו מצד שני, יש דברים שאוי ואבוי אם לא נשים לב שהרופא אומר. זה דבר, אלה דברים שצריכים טיפול מיידי, או טיפול לאורך זמן. אבל יש דברים שעדיף לא לדעת.
כמו מה למשל ברפואה?
מה?
ברפואה, מה למשל אדם לא
צריך? אני לא רוצה להגיד לאף אחד, אם היה אדם אחד הולך לבית חולים ועושה על גופו את כל הבדיקות האפשריות, הכל, בכל התחומים. היה יושב שנתיים בבית חולים, עושה את כל הבדיקות. בסדר? לא רוצה לחשוב מה יעשה שם הבדיקות. עכשיו, זה לא רשלנות שהוא לא מטפל. זה דברים שהם סוגים של בעיה, או סוגים של פוטנציאל בעיה, אבל האדם חי איתם, הוא לא צריך לעורר את המתים. מה, זה לא ברור? אם אתה היית, מי פה שיעור א'? אם בחור בשיעור א', עכשיו אני אומר דבר שהרפן אלי הרוג אותי. אם בחור בשיעור א' היה יודע, מה, על איזה דברים בחיים הוא יצטרך לוותר שהיום הוא לא מוכן לוותר עליהם? כשהוא יעבור את המסלול בישיבה, והתורה תפעל עליו את פעולתה, והוא יצטרך לסדר סדרי עדיפות אחרים מהסדרי עדיפות שהוא מסדר עכשיו. אם הוא היה יודע בשיעור א' ביום שהוא הגיע לפה, על איזה דברים הוא יצטרך לוותר בהמשך הדרך? שהיום הוא לא מוכן לוותר, ובהמשך הדרך הוא יסוס לוותר עליהם, כי הוא יבין את סדרי עדיפות הנכונים. אבל אם הוא היה מבין מתחילת שורה א' על מה הוא צריך לוותר, היה אף מהישיבה. איזה טעות עשיתי, אתם בדרך החוצה. אין לכם מושג על מה אתם צריכים לוותר. שורות חשיבה, הרגלים, התנהגויות, חברים, לא יודע מה, אלף דברים בכל מיני תחומים. אז לפעמים כזה אנחנו מצמצם לנו את המוח. כי אנחנו, הנפש, אם היא תכיל את זה, אז היא יפגע בה. אני אומר בהקשר אחר, הקשר אחר מזווית אחרת. הרב כותב באחת האגרות, כרגע לא זוכר לציין איפה, הוא כותב שהקדוש ברוך הוא בסוד הנהגתו האלוקית את ההיסטוריה ואת המדע והחוכמה והטכנולוגיה של ההיסטוריה, עכשיו הנקודה, שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לגלות ידיעות מדעיות בפרק זמן היסטורי, בנקודת זמן היסטורית, שהנפש האנושית לא מסוגלת לקבל את זה. דוגמה, אומר הרב, האם מישהו ניסה לעמוד על כדור? מישהו ניסה לעמוד פה על כדור? כן, הצלחתם? הצלחתם למדל כדור? תביא. לא כדור של פיזיותרפיה. כדור, כדור. כדור, כדור. תביא כדור. תביא כדור. אתם שחקים איתי בכאילו? חבר'ה. שיביא. אדם היה, אם הייתי אומר לך, תקשיב, מהיום, איך קוראים לך? יוסף חיים, איזה שם מחייב. הייתי אומר לך, תקשיב יוסף חיים, מהיום אתה חי על הכדור הזה. הולך על הכדור. היית מאמין? היית מסוגל לחיות ככה? לא. אומר הרב, עד שבני אדם לא מסוגלים להכיל נפשית, שהם חיים על כדור הארץ, וכדור הארץ עגול, וכשאני עומד במרכאות, כשאני יוצא מהבית, כשאני יוצא מהבית, אני לא מתגלגל למטה פתאום, אלא חוק הכבידה וכו', כל הכוחות, סנטר פוגלי וכו'. אז עד שבני אדם לא היו מסוגלים להכיל נפשית, גם ידיעות מדעיות אחרות, שאפשר לנהל חיים על כדור, אז הקדוש ברוך הוא הסתיר את הידיעה המדעית שכדור הארץ עגול, וחשבו שהוא ליפסה ותנין ולא יודע מה. ברגע שהנפש האנושית יכלה כבר להכיל את זה שכדור הארץ עגול, כי היא יכלה כבר לחיות על כדור, אפשר הקדוש ברוך הוא את הידיעה המדעית הזאת. אז הנה למשל ידיעות שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו, כי אם היה, אם היינו מנופח או לא, תחמן, תביא, אתה לא רציני, אבל בוא תנסה, בכבוד, יוסף חיים, בוא ניקח, בוא נראה כמה שנייה, שנייה, איפה החבר'ה הוותיקים? בקעשו, בכבוד, לא, 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 אפ, שנייה, זה נקרא כדור, זה נקרא צלחה, זה לא כדור, חזק וברוך, של כוח. יש מקום פנוי בקרקס בתל אביב, חבר'ה, בקיצור, אבל בואו נוציא מכאן את העיקרון, בואו נוציא מכאן את העיקרון, שזה שהקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו ידיעות מסוימות, זה דבר שהוא סוד הנהגה אלוקית. כי הידיעות האלה, אם היינו יודעים אותם, אז חד ושלום היינו מסוגלים לתפקד. אז יש ידיעות שאנחנו צריכים לחפור עליהן ולברר אותן ולהעמיק בהן ולדייק אותן ולפעול על פיהן. ויש ידיעות שאנחנו ברוך הוא בכוונה מעלים מאיתנו. אבל אמנם אבונותינו איתו, אמנם אבונותינו איתו אלה שנתחלקה מלכות בית דוד, וכל אחד מהכוחות השניים שהיו רואים להתאחד דווקא, התחיל, כל אחד מהכוחות התחיל להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אינו עם משנהו, ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני עננים באבונותינו הרבים. למה? כי הכוח החומרי, החזק והאמץ, החזק והאמיץ, שזקוק לכוח הרוחני שידן אותו ויקדש אותו, לא זכה להתעדנות וההתקדשות הזאת, ואז קיבלנו חומריות יתרה, גסות של חיים והשתעבדות יצרית וכו', והתמכרות לכל הפונקציות החומריות של החיים, כולל החיוביות, אבל כביכול זה סך החיים. ולעומת זאת הקדושה הרוחנית העדינה וכו', שהייתה זקוקה לאומץ, לחוזק, לכוח, לא קיבלה את הכוח שלה, לא קיבלה את החוזק ואת האומץ שראוי לה, ונהייתה קדושה מדולדלת, חסרה. הרב כותב באיגרת קוף ממבב, באיגרות א', לא נעריך עכשיו כי מחכים בחוץ לשיעור השני, הרב כותב, תראו רגע אם שם, אם שם? הרב כותב שם באיגרת קוף ממבב, שנייה, שנייה, הרב כותב באיגרת קוף ממבב, שהוא הסתובב בין המושבים הראשונים באותה התקופה בארץ, והוא ראה שבני המושבים, כולל המושבים הדתיים, לא רוצים לקבל רבנים. והוא אומר, לא הבנתי, למה לא רוצים לקבל רבנים? אחרי עכשיו זה היה פונקציה כלכלית, אין לי כסף שם לרב. ואז הוא אומר, התחלתי להסתובב במושבות, ואז גיליתי שיש פער אדיר בין המנטליות, הנפש, של, שהוא קורא לזה של ישראל הצעיר, של הדור החדש פה בארץ, לבין הנפש המנטלית של ישראל הזקן, של הדור הזקן, הדור שומרי האמונים. ואז הוא אומר ככה, שהנפש של הדור הצעיר בונה הארץ, עולה הארץ ומיישבי הארץ ובונה הארץ, הייתה נפש חיה ורעננה אוהבת את החיים, חדוות החיים, אומץ הלב, גבורה לאומית, גבורת הלאום, הרחבת הדעת, נפש מלאה כוחות חומריים. וכשהיא התבוננה על הנפשות הזקנות, הדתיות, הטיפוס הגלותי, הטיפוס הישיבתי המצוי, כפי שקורא לו שם, אז מה היא ראתה? היא ראתה איזו אישיות מצ'וקמקת ועייפה כזאת ומצומקת וחסרת ביטחון עצמי. אז אומר, איך הנפש הצעירה הזאת, מלאת הכוחות החומריים, יכולה לקבל על עצמה רב, שההפך המנטלי, ההפך הטוטלי ממנה. אומר הרב, לכן הגעת למסקנה, אין ברירה, צריך להקים ישיבה, פה בארץ ישראל, ישיבת מרכז הרב, שכולנו שלוחותיה, צריך להקים ישיבה, שתגדל תלמידי חכמים ואנשי מעשה, שיכללו בתוכם את שני הכוחות. את הכוח החומרי של העוז הלאומי, והחוות הדת, והחוות הנפש, והביטחון העצמי, עם עוצמה של תורה וכו'. מכירים את האגרת הזאת? קוף מבה? מה? לא מכירים. בבניין אמונה, כמובן. הכל נמצא בבניין אמונה. לא הכל, אבל נמצא עם הרבה דברים. תגידו להם שאנחנו מסיים עלי שיכנסו, רק לא נעים. אני קורא ממש שלושה משפטים ונעצור פה. אם לא יכנסו, אני לא אראה שהם שם. אגרת, בואו, אנחנו מתחילים 3-4 דקות. קוף מבה. מי שרוצה, אגרות א', אגרת קוף מבה, בחוברת, באיזה עמוד זה? יש את זה בחוברת. יש בחוברת בטוח. אגרות ראייה, אגרת קוף מבה, אני קורא בעמוד קוף פי ה'. שימו לב, שני משפטים ממש. אומר הרב, התנועה החיה של היישוב החדש. שימו לב, הרב מגדיר את בני היישוב החדש. התנועה החיה, תנועה של חיים. א', חדוות החיים, אהבת החיים החומרית הפשוטה. ב', ואומץ הלב, הביטחון הנפשי. ג', הרחבת הדעת, הרצון להשכיל. אם כן, גוף, נפש, שכל. חדוות החיים של הגוף, אומץ הלב של הנפש, הרחבת הדעת של השכל, וכל זה ברמה הלאומית וגאוות הלאום. ארבעה ממדים. חדוות החיים, אומץ הלב, הרחבת הדעת, גאוות הלאום. השורר בקרב היישוב החדש, זאת התנועה החיה של בני היישוב החדש. לא יכולה לשאת... זה מה שרבן יוסף. לא יכולה לשאת את מה? את הגב הכפוף, אל מול חדוות החיים, גב כפוף. את הפנים הצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומורח לב, זה הנפש החסרה. את העיניים הטועות, המראות ייאוש ושנאת החיים, מדלג קצת. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלוזף בקרב היישוב החדש, וכאשר הטיפוס היותר מצוי, בין חניכי הישיבות של היישוב הישן וזה הציביון, זה הטיפוס הישיבתי של הדורות ההם, על כן עצומו הניגוד במושבות נגד קבלת רבנים. אז מה הפתרון? מדלג, על כן החלטתי שאי אפשר לנו לתקן הדבר הגדול הזה, אלא כי אם על ידי מה שנייסד, זה כבוד הרבנות שלמדנו, מה החשיבות של הרב בקהילה או בעם ישראל, כי אם על ידי מה שנייסד ישיבה פה במרכז היישוב החדש, היא מרכז הרב, פה שהחיים הינם קרובים בכל מהותם לחיי המושבות. ואז מה האידיאל שהרב רוצה להנפיק מבחורי הישיבה, שזה בעצם כל אחד מאיתנו? אומר הרב, ומאחר שזאת היא כל עיקרה של הצורה החדשה שאני חפץ בישיבה, דהיינו, שיהיה שורר בקרבה עוז החיים, בחורים מלאים עוז, מלאים גבורה, מלאים בחינת משיח בן יוסף, חוזק ואומץ, שיהיה שורר בקרבה עוז החיים, הראוי לשמעת דבעי צילותא ושמחת לב. מצד שני, אין לנו מניעה שהישיבה הזאת תיתן לנו גדולי תורה בקיים בשעס, בא בירושלמי וכו' וכו'. והמצוינים מישיבה כזאת, שכל הישיבות, לא יוכלו להיות ממוצעים, שהם כגדרה דלוחמים אבל לא קרירה, איזה פרווה. כי הם גיבורים כעריות במלחמתה של תורה. גיבורים כעריות, ומפנים את זה לתוך הקודש. ומלאים חפץ לרוממה ולסגבה את התורה על אדמת הקודש, כי מפני אהבת השם יתברך, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, הבוערת בקרבם ושלבת יש קודש. זה המצב האידיאלי. אבל פירוד. טוב, שבוע הבא נמשיך. חבר'ה, אני סך הכל מרוצה מהעבודה שאנחנו עושים פה במאמר הזה. איך אתם מרגישים עם זה? זה טוב. אנחנו עובדים יפה. בסדר? בסדר. דרך אגב, לקראת שנה הבאה, השיעורים כנראה יחזרו, זה לא היה בדור שלכם, יחזרו לשעות הלילה. כנראה שנה הבאה השיעור יתחיל ב-10 בלילה.
איזה יום שני?
בעיה שלך, יום רביעי.
השיעור השני אחריו?
שני שיעורים מ-10. 10.